שבת, דף צדיק ב', מתחילים בעזרת השם במשנה. שנה אחרי שעם ישראל יצאו ממצרים, הוקם המשכן, משכן להשם. אבל עם ישראל לא היו במקום אחד. הרי עם ישראל כשהיו במדבר, נסעו ממקום למקום 42 מסעות. ומה עשו עם המשכן? היו צריכים כל פעם לפרק את המשכן, לשאת אותו עד החנייה הבאה, ואז היו מקימים אותו מחדש. מי היה נושא את המשכן? היו אלה הלוויים. היו שלושה בנים. גרשון, קהת ומררי. שלושת הבנים האלה. המשפחות שלהם, הם היו ממונים לשאת את המשכן. ומי היה ממונה על כולם? בנו של אהרון הכהן, אלעזר הכהן. הוא היה ממונה על כולם, כך לומד הרמב"ן. רבנו משה בר נחמן, היה חי לפני 800 שנה, נפטר בתחילת האלף החמישי בשנת למד, לפני 750 שנה. והוא לומד בסוף פרשת במדבר, שאלעזר הכהן היה ממונה על כל הלוויים, וחוץ מזה שהוא היה ממונה על כל הלוויים, היה לו גם כן תפקיד מאוד מאוד יקר. מה הוא היה צריך לשאת? הוא היה נושא, כותב התלמוד ירושלמי, במסכת שלנו, מסכת שבת, פרק י' הלכה ג', שהוא היה נושא ארבעה דברים. הפסוק אומר, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, דבר ראשון, שמן המאור, שהיו יוצקים לתוך המנורה, וקטורת הסמים שהיו מקטירים על גבי המזבח, מזבח הזהב, ומנחת התמיד, המנחה שמביאים ביחד עם הקורבן תמיד, ושמן המשחה, שעם זה היו מושכים את הכלים ואת הכהנים הגדולים וכולי. את כל ארבעת הדברים האלה היה נושא אלעזר בן אהרון הכהן. ואיך הוא היה נושא את כל ארבעת הדברים האלה? כותב התלמוד ירושלמי, שמן אחד הוא היה נושא ביד ימין, ושמן אחד הוא היה נושא ביד שמאל, והקטורת בחיקו והחביתין בכתף. כותב הרמב"ן בסוף פרשת במדבר, אתה יודע מה זה? היה אלעזר חזק ואמיץ כיעקב אבינו, וכמו משה רבנו ואהרון אחיו, וקובע השם יחליפו כוח. אתה יודע איזה כוח היו צריכים בשביל לשאת את ארבעת הדברים האלה? זה חשבון. הרי הקטורת היה 365 מנה, כי הרי משה רבנו לא היה מפתם את הקטורת רק חצי, פתמה לחצאים כשרה אמנם, אבל הוא היה מפתם לשנה שלמה את הקטורת. 365 מנה לפי השיעור הכי נמוך מבין כל השיעורים, זה יוצא בזמננו משהו כמו 146 קילו. וזה היה נושא ביד אחד, 146 קילו, וזה לא הכל. ושמן המאור לשנה שלמה. רב מאוד, זה הרי היה 183 לוגין. עכשיו כל לוג זה 346.6 סנטימטר מעוקב. לפי דעת רבי חיים נאש, זה השיעור הנמוך יותר. לפי זה זה יוצא בערך 63 ליטר. היום מוכרים שישיות של בקבוקי שתייה, זה יוצא בערך 7 ארגזי שתייה. וזה לבד הוא נסע ביחד עם עם הכמות האדירה של הקטורת ומנחת התמיד, לא ידענו לכמה ימים ייסע ממנו. מסכם הרמב"ן, תשמע, אלעזר הכהן היה צריך להיות חזק ואמץ, זה לא כוח טבעי, וקובע השם יחליפו כוח. אומר הרש"י כאן, מביא פירוש, שזאת הסיבה שאומרת המשנה, שהאדם המוציא חפץ מרשות לרשות בשבת, בין אם הוא מוצא ביד ימינו, בין אם הוא מוציא ביד שמאלו, ובין אם הוא מוציא בתוך חיקו או על כתפיו, בכל ארבעת המקומות האלה, אם הוא נושא, הוא יהיה חייב. למה? כי הרי מאיפה אנחנו לומדים מה נחשב מלאכה בשבת ומה לא נחשב מלאכה בשבת? לפי מה שעשו במלאכת המשכן, ותראה את אלעזר הכהן, הוא הרי נסע בארבעת המקומות האלה, בשני ידיו, ימינו ושמאלו, בתוך חיקו ועל כתפיו. אז לכן אלה הם מקומות שאדם שנושא במקומות האלה יהיה חייב, כי הוא עושה כמו המלאכה שהיה במלאכת המשכן. זה פירוש שרשי מביא, שהוא שמע את זה מרבנו יצחק בר יהודה, בשם רב היי גאון, אחרי תקופת התלמוד, על פי הירושלמי שהזכרנו. רשי בעצמו לומד פשוט, אדם שנושא ומוציא מרשות לרשות בידיו, זה כדרך כל אדם. כשאתה שואל בן אדם, תגיד, אתה מוכן בבקשה לסחוב בשבילי איזשהו חפץ לרשות הרבים? איך אתה רוצה שהוא יסחוב לך את זה? בוודאי שהוא יסחוב את זה בידיים. לא רק ביד ימין. אם בן אדם צריך לסחוב שתי עסקיות, הוא גם משתמש ביד שמאל. זה דרך של אדם לשאת ביד שמאל. בתוך חייקו, בן אדם שם דברים בכיס וכדומה. על כתפיו, זה דבר מקובל. עכשיו, על כתפיו, זה לפי דעת רשי, מה שמשנה אומרת, אתה יודע למה? על כתפיו חייב, שכן מסע בני קהת, היו נוסעים את כלי המשכן על כתפיהם, על כתפיהם. לכן בכל ארבעת האפשרויות האלה, אדם שנושא יהיה חייב. אבל אדם שמוציא כלאחר ידו, שזה לא כמו דרך אדם רגיל שמוציא לרשות הרבים, למשל, ברגלו, בפיו, הוא שם משהו בתוך הפה, לא תוך כדי אכילה. תוספות כותב שאם זה תוך כדי אכילה זה כן דרך ככה להוציא. ובמרפקו, בבית השכי, ככה רשי לומד. באוזנו ובשערו הוא קושר משהו. ובפונדתו הוא פיה למטה. היה להם כזה מין סוג חגורה שבפנים היה חלל והיו מכניסים בפנים כסף. אבל היו עושים את הפתח וקושרים כלפי מעלה. כדי שהם הרי סגרים את הפתח, אבל גם אם זה לא היה סגור חזק, והקשר היה נפתח, הכסף לא נשפח ללמטה, כי הפה הוא כלפי מעלה, וזה ככה היה שומר על הכסף שלא ייפול, וכך גם האדם יכול כל הזמן להשגיח על הצרור שלא ייפתח. אז כדרך אדם לצאת לרשות הרבים ולהוציא חפצים, כשיש לו את פונדתו הוא פיה למעלה, אבל אם הוא מוציא פונדתו הוא פיה למטה, זה לא כדרכו, ולכן הוא יהיה פטור. וכן, אם הוא מוציא חפץ בין פונדתו לחלוקו, פונדתו נאמר זה החגורה, הוא קושר משהו, חלק מזה הוא מכניס בין החגורה לחלוק, וחלק אחר מהחגורה והחוצה. גם זה לא כדרך, כי זה יכול להחליק וליפול, זה לא מספיק יציב בצורה כזאת. וכן, אם אדם מוציא בשפת חלוקו, ממש למטה בשוליים של החלוק, זה לא מספיק קרוב אליו, הוא לא יכול להשגיח על זה, זה גם לא כדרך של אדם לשאת בצורה כזאת. או שהוא נושא במנעלו, בסנדלו, בכל המקרים האלה יהיה פטור, ואתה אמור שלא הוציא כדרך המוציאים. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, המוציא מסעוי למעלה מעשרה טפחים חייב. יש כלל שרשות הרבים, המקום שהוא נחשב רשות הרבים, הוא נחשב רשות הרבים רק עד גובה של עשרה טפחים. מעל עשרה טפחים ברשות הרבים כבר לא נקרא רשות הרבים. זה נקרא מקום פטור. לכן, אדם שיש לו איזשהו פרי דביק, דבילה שמינה, מה קוראת לזה, והוא זורק את זה ארבע עמות ברשות הרבים וזה נדבק על הקיר, אחרי ארבע עמות, אבל מעל עשרה טפחים הוא יהיה פטור. מחדש רבי אלעזר, שאם אדם לוקח חפץ, מחזיק את זה ביד מעל עשרה טפחים, והוא ככה הולך יותר מארבע עמות, הוא יהיה חייב. ואז הוא שואל אותך, למה אני חייב? הרי אני לא טלטלתי את החפץ בכלל בתוך רשות הרבים. זה הרי היה מעל עשרה טפחים. מעל עשרה טפחים זה מקום פטור. למה אתה מחייב אותי? אומר רבי אלעזר, אתה יודע למה? שכן מסע בני קהת. בני קהת זכו לשאת את כלי המשכן. את ארון ברית השם, ששם היה שני לוחות הברית. את שתי המזבחות. את השולחן ששם היה לחם הפנים, את המנורה הטהורה. הדרך של המסע שלהם היה שהם נשאו כלים, שהם הלכו ברשות הרבים, הם נשאו כלים למרות שהכלי היה מעל עשרה טפחים, ככה הם היו נושאים את הכלים האלה, זה היה הדרך. ככה היה המסעות בזמן שהיו במדבר. אז אם כן, מכיוון שבמשכן המסעות היו בצורה כזאת, שנשאו את הכלים מעל עשרה טפחים, אז הרי את כל מלאכות של שבת לומדים במלאכת המשכן. כמו שבמלאכת המשכן זה היה הדרך, אז לגבי שבת יש חיוב. אומנם אדם זורק מעל עשרה טפחים ברשות הרבים, הוא יהיה פטור. אבל אדם שמוליך, והוא מחזיק ביד והוא הולך, אז זה הרי כמו שעשו הלוויים, ככה הם היו הרי נושאים את הכלים של המשכן, אז על זה הוא כן יהיה חייב. שואלת הגמרא, מאיפה אתה לוקח שבני קהת היו נושאים את הכלים במקום כל כך גבוה מעל עשרה טפחים, ומסע בני קהת מנהלן. אז הגמרא מוכיחה את זה. דכתיב, כתוב לגבי קלעי החצר, היריות שמסביב לחצר של המשכן, כתוב אשר על המשכן ועל המזבח סביב. יש כאן היקש בין המשכן לבין המזבח. מקיש מזבח למשכן. מה המשכן? כמה היה הגובה של הקרשי המשכן? 10 אמות. אף הגובה של המזבח גם היה 10 אמות. מה שכתוב שהמזבח היה גבוה 3 אמות, זה הכוונה מהסובב, שהיה באמצע המזבח, קצת מעל אמצע המזבח ולמעלה. אבל המזבח עצמו היה בגובה 10 אמות. לומדים את זה בהיקש מהמשכן. רגע, מהמשכן. כמו שהמשכן היה 10 אמות, מאיפה אתה לוקח את זה שהמשכן היה בגובה של 10 אמות? הוא משכן גופי מנהלן. מוכיחה הגמרא מפסוק, דכתיב, לגבי קרשי המשכן, 10 אמות אורך הקרש. וכתיב, עכשיו, בסדר, אז הקרשים של המשכן היה בגובה 10 אמות, קיבלנו. המזבח היה בגובה 10 אמות, קיבלנו. עכשיו, מי אמר שהלוויים, אבל כשהם נשאו את כלי המשכן, נשאו את זה מעל 10 טפחים. אז את זה הגמרא מוכיחה עכשיו. וכתיב, כשהקימו את המשכן, מי הקים את המשכן? משה רבנו. ויפרוס את האוהל על המשכן. מי זה שפרס את האוהל? אוהל כאן הכוונה, הרי היה את המשכן, זה היה קרשים, והיו מכסים את הקרשים בעירייה הראשונה, שש וכולי, כל המשזר, משזר, כל מה שעשו את העירייה הראשונה, ומעל זה היה את היריות של הסעיר עיזים. אז זה הכוונה, מה שכתוב כאן בפסוק, ויפרוס את האוהל על המשכן. אחרי שכבר היה את עיריות המשכן הראשונות, מעל זה הוא שם את האוהל, שזה היה הכוונה מהצמר של העיזים. עכשיו, איך משה רבנו הגיע כל כך גבוה? ואמר רב משה רבנו פרסו, ומזה שאתה רואה שהוא הצליח לפרוס את האוהל, חכמים קיבלו שהוא היה בגובה 10 אמות. והגמרא מבינה, מכאן אתה למד, גובהם של לוויים גם כן היה 10 אמות, כמו משה רבנו. המאירי לומד שזה הכוונה ללוויים שנבחרו לתפקיד הזה. בחרו דווקא לוויים בגובה כמו משה רבנו בגובה של 10 אמות. עכשיו, מה ההוכחה אם כן שהם נשאו את המזבח שהוא היה בגובה 10 אמות? מה ההוכחה שהם נשאו אותו מעל 10 טפחים? וגמירי, כי זה ידוע לנו, אומרת הגמרא, דכל תונה, כל מסע, דמידלי במוטות, שנושאים אותו על ידי כאלה מין מוטות, קרשים שמשחילים אותם בתוך טבעות, זאת אומרת, היה את המזבח, והיו קובעים למזבח בשני הצדדים טבעות, ולתוך הטבעות האלה היו משחילים את הבדים, וכך היו נושאים את המזבח. זאת אומרת שהיו נושאים את זה במוטות. ומקובל בידינו שכל דבר שנושאים במוטות, כמו למשל המזבח, הדרך הוא טילטה מלאל, שליש מאותו כלי הוא מעל האדם שנושא אותו, וטרי טילטה מלתחת, ועוד שני שליש, זה בשטח, בגובה איפה שהאדם בעצמו. זאת אומרת, רש"י אומר או מראשו או מכתפו, נאמר מכתפו, שליש מעל כתפו ושני שליש מכתפו ומטה. עכשיו, אם הלוויים היו בגובה של 10 אמות, והמזבח היה בגובה של 10 אמות, ורק שני שליש היה מהכתף ומטה, אז זאת אומרת ששליש מהמזבח היה גובה, כי הרי שליש, שני שליש היה מהכתף ומטה, ושליש אחד היה מהכתף ומעלה. אז זאת אומרת, מורידים שני שליש למטה. עכשיו, מתחת השני שליש האלה היה גובה של שליש שלם, שהמזבח היה מעל הקרקע. עכשיו, כמה זה שליש של 10 אמות? זה בערך 3 אמות ושליש. זה בדיוק 3 אמות ושליש, אבל שהוא כותב בערך קרוב, אז נראים כמה הסברים, או מכיוון שהוא הסתפק אם זה כולל את ראשו, או שזה רק כתפו. בכל מקרה, נאמר שזה יוצא 3 אמות, אפילו רק 3 אמות. כל אמה זה הרי 6 טפחים. נאמר 5 טפחים אפילו, 6 טפחים. כל אמה זה 6 טפחים, ושתי אמות, כבר אתה נמצא בגובה של 12 טפחים. נו, אז בוודאי שהם נשאו את המזבח בגובה מעל 10 טפחים. אז מכיוון שבני לוי נשאו את המשכן מעל 10 טפחים ברשות הרבים, אז זה מלאכה. אדם שנושא חפץ מעל 10 טפחים, אפילו שמעל 10 טפחים זה כבר לא רשות הרבים, מכיוון שהוא עומד ברשות הרבים והוא נושא חפץ בידיו מעל 10 טפחים, זה כמו שהלוויים היו נושאים את המשכן ולכן הוא יהיה חייב. השתכח דאב עמיד ליטו, והגמרא מסכמת שיוצא בעצם שהמזבח, כשהלוויים נשאו אותו, היה בגובה של מעל 10 טפחים מגבי הקרקע. זה הסבר אחד, והיא בעייתי מההסבר שני, הגמרא תכף תסביר למה צריכים להגיע להסבר נוסף, לומדים את זה מהארון, שהוא כולו היה בגובה של 10 טפחים, ובני קהת היו נושאים אותו, דאמר מר, הארון עצמו היה בגובה של 9 טפחים, והכפורת, שזה בעצם כמו הדלת, המכסה של הארון, הייתה גבוהה של טפח. אז בסך הכל הרי כאן 10 טפחים. וגמירי, זה אנחנו יודעים, דכל תונה, כל מסע, דמידלי במוטות, שנושאים אותו על ידי מוטות, הדרך הוא טילטה מלעיל, שליש, נאמר, מהכתף ומעלה, וטרי טילטי מלרה, ורק 2/3 זה מהכתף ומטה. עכשיו, גם אם נאמר שבני קהת היו בגובה ממוצע של 3 אמות, שזה בדרך כלל ממוצע, עדיין יוצא ששישה טפחים ושני שליש טפח היה מתחת הכתפיים שלהם. עכשיו, אם הלוויים היו גבוהים 3 אמות, זה 18 טפחים. תוריד מה18 טפחים עוד 6 טפחים ושני שליש טפח, תוריד 7 טפחים. עדיין, מ-18, אם אתה מוריד 7, נשאר לך 11 טפחים. זאת אומרת שכשהם נשאו את הארון, הם נשאו אותו בגובה של לפחות 11 טפחים מעל הקרקע. אז אתה רואה שלסט מעל 10 טפחים, זה היה הדרך בזמן שטלטלו את המשכן מחנייה לחנייה, בזמן של המסע. אז זה היה הדרך של הלוויים בזמן של המשכן. ומשם אנחנו הרי למדים את המלאכות של שבת. לכן אדם שמטלטל חפץ 400 ברשות הרבים, אפילו אם הוא מחזיק את, זה, את החפץ מעל 10 טפחים, הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, רגע, בשביל מה אנחנו לומדים עכשיו הסבר חדש מהארון ברית השם? מה היה חסר בלימוד הראשון? משה רבינו 10 אמות, ולגמר ממשה, מתרצת הגמרא, דילמה משה שאני, מי אמר לך שכל הלוויים היו בגובה של 10 אמות, בגלל שמשה רבינו היה בגובה כזה? יכול להיות שמשה רבינו היה שונה, שהוא היה צריך להיות גבוה באופן מיוחד. ואמר מר, הרי למדנו, אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה. וכדי שהשכינה תשרה על משה רבינו, היה צריך להיות בגובה של 10 אמות, אבל עדיין לא אומר שהלוויים שנשאו את המזבח גם היו בגובה כזה. בשביל זה הבאנו את הדוגמה מהארון, שהוא היה ניסה אפילו על ידי אדם ממוצע, בכל מקרה מעל 10 טפחים, ואתה רואה שמסע כלי המשכן נעשה כשהלכו ברשות הרבים, גם כשנשאו את הארון מעל 10 טפחים, זה נחשב מלאכה, ולכן יהיו חייבים. אדם שנושא חפץ ברשות הרבים, אם הוא מחזיק אותו והולך ברשות הרבים, מכיוון שהבן אדם עצמו עומד הרי ברשות הרבים והולך ברשות הרבים, נכון שהחפץ נמצא במקום פטור, אבל עדיין האדם הזה נחשב שהוא עשה מלאכה, מלאכת טלטול 400 ברשות הרבים, או מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אמר רב, משום רבי חייא. הולכים בכל מיני מקומות, רואים שם נשים ערביות שנושאות על הראש כל מיני מסעות. אז השאלה, אדם שמטלטל חפץ, הוא מניח חפץ על הראש וככה הולך. האם הוא יהיה חייב בשבת או לא? אמר רב, משום רבי חייא, המוציא מסעוי בשבת על ראשו, חייב חטאת. ככה הגמרא כרגע לומדת. למה? שכן, היה איזשהו כפר או איזו עיירה קטנה שהייתה נקראת אוצל, אולי אפילו הייתה עיר גדולה, זה לא משנה, אבל אנשי אוצל עושים כן. ולכן, עכשיו בכל תפוצות ישראל, מי שככה נושא מסע, זה נקרא שהוא נושא את זה בדרך שזה הדרך לשאת, והוא יהיה חייב. שאתה כבר הרגע, על מה אנחנו מדברים פה? בגלל שזה עיר אחת, הדרך שלהם נשאת בצורה כזאת, זה כבר הופך את הצורת מסע הזאת לדרך רגילה, ואנשי הוצל רובה דאלמה, שמשליחים על כל העולם, מה נחשב מסע ומה לא, אלא אומרת הגמרא, היא התמרה אחי, התמר, הגמרא חוזרת בה ומביאה את דבריו של, רב בשם רבי חייא, בצורה שונה. אמר רב משום רבי חייא, אחד מבני הוצל, אם הוא גר במקום הזה, והוא שהוציא מסוי על ראשו בשבת חייו, למה שכן בני עירו עושים כן, ולגבי בני העיר הוא צל, זה נחשב דבר שדרכו בכך. שואלת הגמרא למה? ותיבטל דעתו אצל כל אדם, רוב העולם לא נושאים מסע בצורה כזאת, אז אם כן, זה שהוא נושא מסע בצורה כזאת, תיבטל דעתו, וזה לא יחשב שזה הדרך ככה לעשות, אלא באמת אומרת הגמרא היא התמרחית, אם נאמר דבר זה נאמר בצורה כזאת, המוציא מסוי על ראשו, גם אם הוא מתושבי העיר הוצל, הוא יהיה פטור. ואם תמצא לומר, אנשי הוצל עושים כן, אז למה אתה פותר אותו? אני אגיד לך למה. בטלה דעתם אצל כל אדם. זה לא נקרא דרך. זה שקבוצת אנשים מסוימת ככה עושה, זה לא הופך את הדבר הזה להיות דרכו. אבל כמובן, כאלה סוגי דברים שהם כבדים, וזה הדרך לשאת אותם על הראש, אז זה כן נחשב דרך טלטול, כמו שמדבר בפוסקים. אומרת המשנה, המתכוון להוציא לפניו. למשל, אדם לקח איזשהו ארנק או משהו כזה, שם בפנים כסף, והוא התכוון שזה יהיה תלוי לפניו. למשל, אדם יש לו מין חגורה כזאת, והוא קשר את זה בחגורה, והוא התכוון נאמר, סדין שקשור בפנים מטבעות, יהיה לפניו. והוא בסוף, כשהוא הלך, פתאום הוא רואה, בא לו לאחוריו, הוא רואה שהארנק או הצרור הכסף נמצא מאחוריו. זאת אומרת, זה פשוט עשה סיבוב ביחד עם החגורה והלך לאחוריו. והוא הוציא ככה את הסדין לרשות הרבים, כשבמקום שהסדין יהיה לפניו, זה נמצא עכשיו לאחוריו. האדם הזה יהיה פטור. כי הבן אדם לא התכוון לטלטל בצורה כזאת, לא נתקעימה עם מחשבתו, יהיה פטור. אבל אם היה הפוך, הוא בא, התכוון לקשוט את הסדין לאחוריו, ולפני שהוא יצא לרשות הרבים, בא לו לפניו, וככה הוא טלטל את זה לרשות הרבים, הוא כן יהיה חייב, הגמרא תבאר למה. באמת אמרו, הגמרא תכף תגיד שתמיד שכתוב באמת אמרו, זה הלכה פסוקה. האישה חוגרת בסינר, זה היה מין מכנסיים קטנים שהם היו לובשים לצניות, והם היו חוגרים את זה עם חגורה כזאת, והם היו שמים, בוא נאמר, איזה מפתחות או משהו, אז היה יכול להסתובב סביב החגורה, לא, חזור, זה היה מין כזה מקום ש... היה יכול לעשות סיבובים, מה שהיה קשור על החגורה הזו. אז האישה חוגרת בסינר, והיא תלתה איזשהו חפץ אל הסינר, היא לוקחת בחשבון, שהיא עכשיו שמה את זה פה, אבל לך תדע איפה היא תמצא את זה, אולי הוא יעשה עליה סיבוב, כמו שאומרים. ולכן, בין אם היא מוצאת את זה מלפניה ובין מלאחריה, חייבת, כי זה הדרך. שכן ראוי להיות חוזר. רבי יהודה אומר, אף מקבלי פיתקין. רש"י לומד, פקידי המלך שמוציאים איגרת להביא את זה לחייל א', בסוף הוא לא מצא את חייל א', הביא את זה לחייל ב'. מה תגיד, לא התקיימה מחשבתו והוא יהיה פטור? לא, זה נקרא שהתקיימה מחשבתו, כי זה הדרך. אם אתה לא מוצא את החייל הזה, אתה מביא את זה לחייל אחר. רש"י כותב על הפירוש הזה שהוא קיבל את זה מרבותיו, וליבי מגמגם. הוא לא כל כך קיבל את זה באופן מושלם. תוספות מביא פירוש אחר, שמקבלי פיתקין, הכוונה אלה חיילי המלך, שגם להם יש מין חגורה כזאת, שהם תולים בה כל מיני פתקים, וגם הפתקים שם עושים ככה, הולכים מפה לשם, משם לפה, שגם פה לא משנה איפה הוא שם את הפתק, ואיפה הוא מצא את זה אחר כך, בכל מקרה הוא מטלטל את זה לרשות הרבים, הוא יהיה חייב, כמו שלמדנו לגבי האישה החוגרת בסינר, שהיא מודעת לזה שיכול להיות שהיא שמה משהו במקום אחד בחגורה של הסינר, והיא תמצא את זה באזור אחר בחגורה, זה גם נקרא שהייתה דעתה לכך. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה, אדם שבא קשר לעצמו סדין עם מטבעות לפניו, ולפני שהוא יצא לרשות הרבים זה בא לאחוריו, וכך הוא יצא עם זה לרשות הרבים, הוא יהיה פטור. אבל לעומת זאת אם זה היה הפוך, אם הוא קשר את זה לאחוריו וזה בא לו לפניו, הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, מה ישנה לפניו, הוא בא לו לאחריו, זה פטור. למה? זה לא התאבדה מחשבתו. הבנו. כשבן אדם מתכוון לשאת את הסדין עם הכסף, כשזה נמצא לפניו, בסוף זה נמצא לאחוריו, אז לא זה מה שהוא התכוון לעשות, לא התכוון מחשבתו אותו משהו פתור, בסדר, אז אם כן, למה לגבי הדין השני, כשהוא בא וקשר את הצרור לאחריו, ובסוף בא לו הצרור לפניו נמי, גם תאמר שהוא יהיה פתור, למה? הלא יתאבד מחשבתו, זה לא מה שהוא תכנן, זה אחרת מהתוכנית שלו, אז אם כן תגיד שהוא יהיה פתור, מתרצת הגמרא תירוץ ראשון, אמר רבי אלעזר תברא, באמת יש כאן סתירה בין שני הדינים שבמשנה, וצריך לומר שיש כאן שתי תנאים, כל חלק במשנה נאמר על ידי טענה אחר, ויש באמת מחלוקת. מי ששנה זו, לא שנה זו, יש דעה אחת שאומרת שאם לא יתקיימה מחשבתו הוא יהיה פטור, ויש דעה אחרת שסוברת שהוא יהיה חייב. אמר רב האומה יקושיה, אין פה בכלל סתירה במשנה, אתה כבר מביא פה שתי תנאים, אין פה בכלל סתירה. דילמה, יכול להיות שאפשר לחלק. תשמע, בן אדם ששם סדין מאחורה, הוא לא יודע מה קורה עם הסדין. כשהכסף נמצא לו מול העיניים, הוא יכול לשמור על זה יותר טוב. אז לכן, כשמענה מתכוון לשים את הסדין עם הכסף מאחורה וזה בא לו לפניו, עד הרבה, השמירה עכשיו יותר טובה. אז הוא אמור לשמוח. זה נקרא התקיימה מחשבתו. אבל להפך, כשהוא קשר את זה לפניו, הוא רוצה לזכור, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה כאן. טוב, אדם כל מה רוצה לבדוק, באמת שהכסף עדיין אצלו ולא נאבד לו חלילה. אז כשזה נמצא לפניו, באמת זה התאבדה מחשבתו, אבל אם זה הלך לאחוריו, זה שמירה פחותה, ולכן יהיה פטור. זו השאלה של הגמרא. דילמה, לפניו הוא בא לו לאחוריו, ואינו טעמא דפטור, דנתכוון לשמירה מעולה. כשהוא שם את הצרור עם הכסף לפניו, הוא התכוון לשמור על זה שמירה מעולה. בסוף כשזה הלך לו לאחוריו, עלתה בידו שמירה פחותה, שנמצאת מאחוריו, הוא לא יכול כל כך לשמור על זה, אז לכן לא התאבדה מעכשיו טוב, הוא יהיה פטור. אבל אם זה היה הפוך, כשהוא קשר את הצרור לאחורה, ובסוף הוא בא לו לפניו, היינו תמה דחייב, אתה יודע למה זה נחשב מסע שהתקיים מעכשיו טוב, ונתכוון לשמירה פחותה, הוא לא התכוון לשמור שמירה חזקה, אבל עד הרבה, הוא שמח בזה, שבסוף ועלתה בידו שמירה מעולה, נוח לו בזה, התקיים מעכשיו טוב, ולכן הוא חייב, שאתה גמרנו אלא מה יקושיה. אז למה באמת אמרנו שהמשנה היא מחלוקת תנאים? הרי באמת רב הצודק. מתרץ את הגמרא, לא יש כאן קושיה יותר עמוקה. דיוקא דמתניתין קשיא. כשאתה רואה משנה, תראה גם מה כתוב בין השורות. כשכתוב דבר אחד, אתה יכול להבין מזה מה יהיה הדין במקרה שונה. הנה, בוא נראה. המשנה אומרת ככה, המתכוון להוציא לפניו, אחד קושר את צרור עם כסף בחגורה לפניו, ובא לו לאחריו, פטור. עכשיו, מה אני מבין? אני מתבונן. הלאחריו, הוא בא לו לאחריו. מה יהיה אם אדם קשר מאחוריו את הצרור הכסף, וזה בא לו לאחוריו. זה נשאר מאחוריו, שזה זז שם מאחוריו מפינה לפינה, כמו שהוא תכנן. מה אני מדייק? חייב, לא? בסדר? עכשיו בוא נלמד את החלק הבא במשנה. אימא סייפה. אדם מתכוון להוציא לאחריו. הוא בא לו לפניו. הצרור הגיע בחלק הקדמי. אומרת המשנה, רק אז הוא דחייב. עכשיו, מה אני מבין? אם הייתי לומד רק את הפסקה, רק את החלק הזה במשנה. אדם קשר את הצרור לאחריו, והצרור בא לו לפניו, והוא ככה הוציא את זה לרשות הרבים, חייב. אבל אם הבן אדם הזה קשר את זה מלכתחילה לאחוריו, לאחוריו הוא בא לו לאחוריו, אז מה יהיה הדין? הוא יהיה פטור. אז יש פה סתירה בדיוק. בין החלק הראשון במשנה לחלק השני, ועל זה אמר רבי אלעזר תעברה, מי ששנה זו לא שנה זו, באמת צריך לחלק את המשנה לשני חלקים, החלק הראשון נאמר על ידי טענה אחד, והחלק השני על ידי טענה אחר. שאלת הגמרא גם על זה, אמר רבה שיומי קושיה, אין פה בכלל קושיה, אין פה סתירה, דילמה, לא מבעיה כאמר, המשנה מדברת בצורה כזאת, שאומרת חידוש אחד, והיא אומרת עוד משהו, והיא אומרת את הדבר עכשיו שאני הולכת להגיד לך, זה בכלל לא צריך להגיד וזה פשוט. הנה, בצורה כזאת. לא מבעיה, זה אני לא צריך להגיד לך, שמענה מתכוון להוציא את החפץ לאחוריו, ובאמת בא לו לאחוריו, ובאמת התקיימה מחשבתו, זה לא צריך להגיד, זה ברור דחייב, להתאבדה מחשבתו. התקיימה מחשבתו שהוא התכוון, הוא רצה שהסדין עם הכסף יהיה מאחוריו, וזה באמת היה מאחוריו. זה לא צריך להגיד, בוודאי שהוא יהיה חייב, אלא אפילו אם מענה מתכוון להוציא את הצרור הכסף לאחוריו, ובא לו לפניו יצטריך עלי, שהוא בכל זאת יהיה חייב. כמענה מה זה אומר, תשמע, אני, כשיצאתי לרשות הרבים, התוכנית שלי הייתה שצרור הכסף יהיה מאחורה. אני בן אדם מאורגן ומסודר ומתוכנן. אל תשנה לי תוכניות ואל תעזור לי במרכאות. אני רציתי שזה מאחורה, אז זה מה שהיה הכוונה שלי. ואם כן, אויל, סגלת תחמינה, היה עולה בדעתנו לומר, אויל ולא יתבין מחשבתו. לא התקיימה מחשבתו, זה לא לפי התוכנית. אולי הייתי אומר, לא מחייב, כמה שמלן, לכן מחדש את המשנה. זה מתכוון לשמירה פחותה. הוא מתכוון לשים את הצרור כסף מאחוריו, שזה שמירה פחותה, שאי אפשר כל כך להשגיח על זה. ובסוף עלתה בידו שמירה מעולה, הוא רואה את הכסף כל הזמן מול העיניים, לחייב. כיוון שכך, לכן הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, סתם שתדע, שהדין הזה של ולאחריו, האדם שמתכוון להוציא את הצרור הכסף מהצד האחורי שלו, אחורי גבו, ובא לו לאחוריו, וזה באמת נשאר בצד האחורי שלו, מה הדין? האם הוא חייב הפטור? תנאי היא. יש בזה שתי דעות בין התנאים. לתניה, המוציא מאות לרשות הרבים, בפונדתו הוא פיה למעלה. יש לו מין חגורה כזאת, חלולה, והפתח הוא כלפי מעלה. חייב, כי ככה באמת בן אדם, הדרך שהוא נושא כסף, כשהפתח כלפי מעלה, אז הכסף לא נשפח לו, גם אם זה לא סגור לגמרי. אבל אם הייתה פיה למטה, זאת אומרת, הפתח הוא כלפי מטה, אז אם זה לא יהיה סגור טוב, הכסף ישפך לו, זה לא דרך לצאת ככה לרשות הרבים. אז רבי יהודה מחייב, וחכמים פותרים. למה? למה חכמים פותרים? אנחנו מבינים, כי זה לא דרך ככה לשאת את הכסף, כי הכסף יכול להישפך. אמר להן רבי יהודה, לחכמים, למה אתם פותרים? ועכשיו הוא מסביר להם למה הוא מחייב. אתם יודעים, ואדם שהתכוון להוציא את הארנק של הכסף לאחוריו, שזה גם כן לא השמירה הכי טובה, זה דומה קצת לאדם ששם את הארנק שלו, כשהפתח של הארנק כלפי מטה, אבל ככה הוא רוצה. זה שמירה לא טובה. אתה מתווכח איתו, לפי דעתך זה לא שמירה טובה. אתה אפילו חושב שזה דבר לא אחראי. אתה באמת צודק, אבל ככה בן אדם הזה רצה. כמו בן אדם שלפי דעתך לא אחראי, הוא שומר את הכסף מאחוריו. הוא בא לו לאחריו. אתם לא מודים שהוא יהיה חייב? למרות שזה לא שמירה הכי טובה? אז אותו דבר גם אדם שהפתח של הארנק כלפי מטה, בסדר? אז לפי דעתך זה לא אחראי הדבר הזה, אבל זה מה שהוא התכוון לעשות, זה הכוונה שלו, אז למה שהוא יהיה פטור? ואמרו לו חכמים, רגע, אי אתה מודה לנו, באדם שמוציא חפץ כלאחר ידו ורגלו שהוא פטור כי זה לא דרך מסע? אדם מוציא חפץ לא בדרך הרגילה, אתה לא מודה לנו שהוא יהיה פטור? אז אם כן זה גם כן לא דרך. שאדם, הפתח של הארנק שלו כלפי מטה, שאם זה לא יסגור לגמרי, זה הכל ישפך, כל הכסף, זה גם לא דרך. זה נקרא כלאחר יד והוא יהיה פטור. אמר רבי, רבי יהודה, אני אמרתי דבר אחד נגד דעת חכמים. והן אמרו דבר אחד, הם טענו נגדי. טענה שלהם. הטענה שלהם נגד הטענה שלי. אני לא מצאתי תשובה לדבריהם, והן לא מצאו תשובה לדבריי. טוב. עכשיו מדייק את הגמרא מהמסע ומתן שהיה בין רבי יהודה לבין חכמים. מידיקה אמר להו, אי אתם מודים שאם הוא התכוון להוציא לאחריו, ובסוף באמת הוציא לאחריו, אתם לא מודים לי שהוא יהיה חייב? לאו מכלל, דפטרי רבנן. רואים מפה שרבנן מן הסתם לא מודים. ככה הגמרא פה מבינה את זה. זאת אומרת שרבנן חולקים עליו גם בזה. אני רוצה שיש מחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה לגבי האדם שהתכוון להוציא צרור של כסף. כשזה נמצא מאחוריו, וזה באמת היה מאחוריו, האם אדם כזה יהיה חייב כשהוא מוצא את זה לרשות הרבים? שואלת הגמרא ולתעמיך, אתה מדייק שכשרבי יהודה אומר לך חכמים, אי אתם מודים שמתכוון לטלטל מאחוריו, ובאמת זה היה מאחוריו, שהוא יהיה חייב, סימן שהם סוברים שהוא יהיה פטור, אז אם כן בוא נשמע מה הטענה של חכמים לרבי יהודה. דקאמרי לי, הם טוענים לרבי יהודה, אי אתה מודה אדם שמוציא חפץ לרשות הרבים כלאחר ידו או ברגלו שהוא יהיה פטור? מה, בכלל דרבי יהודה, דמחייב רבי יהודה? מה, רבי יהודה חולק על חכמים בעניין הזה? והתניה, לאחר ידו ורגלו דברי הכל פטור. הרי הברייתא אומרת שאדם שמטלטל חפץ לרשות הרבים כלאחר יד או ברגלו, גם רבי יהודה מודה שהוא יהיה פטור. למרות שחכמים אומרים לו, אתה לא מודה לנו שהוא יהיה פטור, הוא מודה להם שיהיה פטור. אז אם כן, כשרבי יהודה אומר לחכמים, אתם לא מודים לי שאדם שמטלטל חפץ את הסדין עם הכסף מאחוריו הוא יהיה חייב, זה לא אומר שחכמים סוברים שיהיה פטור. יכול להיות שגם חכמים באמת מודים לו שיהיה חייב. אלא, פוסק את הגמרא, מבאר את הגמרא. אדם שהתכוון להוציא את צרור הכסף לאחוריו, ובאמת בא לו לאחוריו, דברי הכל חייב. למה? כי ככה, זה התוכנית שלו, אתה מתווכח איתו, לפי דעתך הוא לא אחראי, אל תיקח אותו גזבר לאוצר שלך, בסדר, אבל זה מה שיסתדר לו. יכול להיות שהבן אדם הזה, כל סיבה שהיא, הוא רוצה שהכסף יהיה מאחורה. אולי בגלל שהוא רוצה שמירה מגנבים, לא יודע למה. אבל זה היה כוונתו, התקיימה מחשבתו, הוא חייב, כולם מודים בזה. וכן דבר נוסף שכולם מודים, שבאדם מוציא חפץ לאחר ידו וברגלו, דברי הכל פתור, זה לא נחשב שהוא מוציא כדרך המוציאים. במה הם נחלקו חכמים ורבי יהודה? כי פליגי בפונדתו הוא פיה למטה, מחלוקת שלהם בדיוק במה שהם אמרו שבזה הם נחלקו. כשבאדם יוצא עם ארנק, שהפתח של הארנק כלפי מטה, ואם הארנק ייפתח כל הכסף יישפך. בזה המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם זה נחשב דרך הוצאה או לא. מר רבי יהודה מדמה לי לאחריו, הוא בא לו לאחוריו. מדמה את זה לדין שכמו שבאדם קושר לעצמו את הפסק עם הכסף מאחוריו, וזה באמת היה מאחוריו שהוא יהיה חייב, כי התקיימה מחשבתו אותו לבן אדם ששם את הארנק הפוך, אבל זה סגור, גם כן יהיה חייב. לעומת זאת, ומר חכמים מדמי לי, הם מדמים את זה למוציא לאחר ידו ורגלו, שהוא מוציא שלא כדרך הוצאה, ולכן הוא יהיה פטור, כי הרי אם קצת ייפתח הארנק, כל הכסף יישפך, זה לא נקרא הוצאה כדרך המוציאים, ולכן יהיה פטור. במשנה למדנו לשון, באמת אמרו האישה וכולי. הגמרא מביאה טענה. כל פעם כשכתוב לשון באמת, זה אומר שההלכה היא, ורש"י אומר שזה הלכה למעשה. במשנה למדנו, רבי יהודה אומר, אף מקבלי פיתקין, זה הדין שלהם, שהם יהיו חייבים כשהם מוצאים בצורה כזאת. טענה, ברייתא, למה באמת רבי יהודה מחייב אלה שהם מקבלי פיתקין? כמו שרש"י למד, מה הכוונה מקבלי פיתקין? שאחד ממונה מהמלך לתת איגרת לאחד מהחיילים, הוא הוציא את זה לרשות הרבים, והוא לא מצא את החייל שאליו הוא היה צריך להביא את האיגרת, אז הוא הביא את זה לחייל אחר, וכל זאת הוא יהיה חייב כי התקיים מהמחשבתו, כי זה הדרך. אם לא מצאת את החייל הזה, תיתן את זה לחייל אחר, זה נקרא התקיים מהמחשבתו. עכשיו, הגמרא מביאה ברייתא שכן לבלרי מלכות עושים כן, זה הרגילות שהם ככה עושים, ומכיוון שכך, זה נחשב שהתקיים מהמחשבתו, ולכן הוא יהיה חייב משום מוציא מרשות לרשות, ועד כאן דף צדיק ב'.